אנחנו עם פינת עמדה מפיו של דוקטור שאול ויבר, לא מכבר האור בהוצאת ספריית מעריב, הספר שלו, המרגל שהושכח, מי רצה למחוק מהזיכרון את מאיר בינט, המרגל שהתאבד בקהיר.
שלוש פעמים נקבר מאיר בינט, המרגל הישראלי שהתאבד יום לפני תחילת משפטו בכלא המצרי, בדצמבר 1954. בפעם הראשונה הוא נקבר בחשאי בבית קברות באיטליה, שאליו הוא עברה גופתו. 5 שנים מאוחר יותר, שוב בטקס חשאי שנועד לטשטש כל קשר בינו לבין ישראל, הגיע ארונו מאיטליה והוא נקבר בהר הרצל בירושלים. הקבורה השלישית של זכרו נמשכת מאז ועד היום. בעוד לוחמי מודיעין מסוגו של אלי כהן זכו להנצחה ממלכתית מרשימה, והפכו לחלק ממורשת הגבורה של מדינת ישראל, זכרו של בינט, קצין מודיעין שנלכד במצרים, נעלם במעמקי התודעה הציבורית. מעטים זוכרים היום את מאיר בינט. הכרוניקה העיתונאית מגדירה אותו כמרגל שנתפס עם הצעירים היהודיים שפעלו במצרים במסגרת מה שנקרא העסק הביש. הוא נע קשות ושם קש לחייו בתא שבכלא. אבל הוא לא היה רק מרגל. מעקב אחרי התחנות בחייו הסוערים, נער שנמלט מגרמניה לאחר עליית הנאצים לשלטון, ובהמשך פעל בשליחות סודית באנגליה, באיטליה, באיראן ובמצרים, מראה שהוא היה לוחם וחולם. הוא סיפק אמנם מידע רב ערך שסייע רבות למערכת הביטחון של ישראל, אבל במקביל חלם על שלום עם מצרים, הוא פעל לטובת העם המצרי מתוך חזון שזה המפתח לשלום בין מדינות. מי שרוצה קווים מקבילים בין הפרשה שהתרחשה במצרים לבין פרשת בואר הרפז, בהחלט יכול לעשות את זה, אבל זה לא הסיפור שלנו. ב-1950 הוא מגיע חזרה לארץ, מגויס למודיעין, ובמסגרת יחידת המודיעין 131 נשלח לגרמניה לרענן את זהותו, ואחרי כחצי שנה הוא מגיע למצרים. הסיפור העיקרי מתחיל במצרים של ראשית שנות ה-50, שאברהם דר, תחת הכיסוי של ג'ון דרלינג, כשליח יחידה 131 של המודיעין, גייס צעירים יהודים במצרים, חברי תנועות נוער חלוציות, לתאים מחתרתיים בקהיר ובאלכסנדריה. מטרת המחתרת לא הייתה ברורה. הצעירים האלה היו צריכים אחד לאסוף מידע על מצרים והצבא המצרי, מצד שני, היו צריכים להיות מסוגלים לעסוק בחבלה במצרים על מנת לשרת את מטרותיה הביטחוניות של ישראל. אברהם דר עזב את מצרים באוגוסט 1951 והמחתרת נותרה ללא הנהגה. באפריל 1952 יוצא בינט למצרים כזאב בודד על מנת לאסוף מידע על מצרים. הוא יוצא כנציד חברה לייצור פרוטזות, ועד מהרה הוא יוצר קשרים עם גנרל נגיב, שהיה קצין בכיר בצבא מצרים וראש המועצה למען נכי מלחמה. במקביל הוא יוצר קשרים עם הקהילה הגרמנית הנאצית, שגויסה לעזור למצרים לשקם את צבאה לאחר התבוסה במלחמת העצמאות. למותר להזכיר שגם הקרבה שלו לגנרל נגיב, שהפך אחר כך לנשיא מצרים, לפני עבדול נאצר, וגם קרבתו לקהילה הגרמנית, הביאה מידע רב ערך למערכת הביטחון בארץ. אבל כאן מתחיל העסק הביש. בינט קיבל, ולא ברור ממי, הוראה ליצור קשר עם המחתרת שדר בנה במצרים, והוא כדרכו יצר איתם קשר למרות הסכנה שבדבר. באמצע 1954 נוצר מצב מדיני מורכב שהיה אמור להיחתם הסכם בין מצרים לבריטניה שהבריטים יפנו את התעלה. וישראל ראתה בכך סכנה אסטרטגית והחליטה למנוע את חתימת ההסכם בכל מחיר, כולל הפעלת המחתרת במצרים. להפעלת המחתרת נשלח אברי גלעד שנקרא גם האדם השלישי, דמות מפוקפקת בעלת רקע פלילי. הוא היה אמור להפעיל את המחתרת לפי הוראה מהארץ במעשי חבלה שיוררו תחושה של אנרכיה במצרים וישכנעו את הבריטים לוותר על תכניתם לעזוב את תעלת סואץ. המחתרת שהיו לו תאים באלכסנדריה ובקהיר הופעלה להניח חבילות עבר שריפה בספרייה האמריקאית, בבתי דואר ובבתי קולנוע, ובפעילות האחרונה בניסיון להניח אבק שריפה בבית קולנוע נספס אחד מחבריה. וכך עלה המודיעין על יתר חברי המחתרת וגם על מאיר בינט, שהיה מוכר לפחות על ידי חלק מחברי המחתרת שבלחץ העינויים הסגירו אותו. כזכור, מאיר בינט הגיע למצרים באמצע 52, ואחרי שהות מסוימת במצרים הוא חוזר לארץ ומחליט לחזור למקום שליחותו במצרים עם אשתו ג'יין ועם ביתו בת השלוש מישל. לאחר כשבעה חודשים במצרים, ג'יין הייתה אמורה לנסוע לאירופה לטיפול רפואי, וכשעלתה למטוס לאירופה כבר נתפסו ראשוני המחתרת היהודית. ולכאורה בינט היה יכול לעלות ולברוח לאירופה, אבל הוא החליט להישאר. לא לקח הרבה זמן, ועל פי תיאור המכונית שלו מפי מרסל ניניו, שהוצא ממנה בעינויים, המודיעין המצרי סרק את כל המוסכים בקהיר, ויגיע גם אליו, בתוך עינויים עצר גם אותו. הסיכום של בינט עם ג'יין, שלקראת יום הולדתה, הם ייפגשו באירופה בקונצרט, וכשלא הגיע, היא הבינה שקרה לו משהו קשה, היא רק לא ידעה מה. ב-11 בדצמבר נפתח המצפת של העצורים בקהיר, וב-21 בדצמבר מצאו הסוהרים את בינט מת בתאו לאחר שחתך את ורידיו באמצעות שבר של סכין גילוח. הוא הבין שגזר דינו במשפט יהיה מוות והחליט לא לתת למצרים את התענוג הזה. לאחר ההתאבדות התעוררה השאלה מה לעשות עם הגופה. גורמי המודיעין התנגדו להביא את הגופה לארץ שלא יזהו את בינט עם ישראל, משם שזה עלול להחמיר את מצבם של אנשי המחתרת שעמדו להישפט. הפתרון הזמני היה להביא את הגופה לאיטליה ולקבור אותה בבית קברות פרטי ברומא. רק אחרי 5 שנים, הארון הוטס לישראל ונקבר בטקס חשאי בהר הרצל.
זו הייתה פינת עמדה מפיו של דוקטור שאול ובר, ולא מכבר האור בהוצאת ספריית מעריב, הספר שלו המרגל שהושכח, מי רצה למחוק מהזיכרון את מאיר בינט, המרגל שהתאבד בקהיר.